ועכשיו אנחנו כמעט מאותו עניין, אנחנו מבקשים לעבור לרב דוקטור שרגא בר-און, ראש מרכז המחקר במכון הרטמן, ואנחנו מבקשים לדבר עם דוקטור שרגא בר-און על תשעה באב, ולנסות רגע לקחת את המוטיבים של היום הזה ושל ההיסטוריה של העם היהודי, ולהנגיש אותה בצורה אולי קצת יותר אקטואלית. ערב טוב לך, דוקטור שרגא בר-און.
ערב טוב, יהודית.
ותודה רבה שאתה איתנו.
תודה לך שאת מערכת אותי.
אז אולי נתחיל קצת במה מסמל תשעה באב, מהו נקרא לזה, מה המטען שמביא איתו תשעה באב למסורת היהודית, למורשת היהודית?
כן, אז ככה, כמובן תשעה באב הוא היום של החורבן. וחזל, חכמנו זיכרונם לברכה, ריכזו לתוכו כמה וכמה מאורעות, חמישה דברים שהראו לאבותינו. מאז בכל הדורות את האסונות הגדולים של העם היהודי, את הדברים שצריך להתאבל עליהם, מרכזים כזיכרון, כיום זיכרון בתשעה באב. אבל זה המימד הבסיסי ביותר, הוא המימד של הצער. המימד השני הוא המימד של מה עושים עם הצער, מה לוקחים, איך לוקחים את הצער והופכים אותו לכוח שהוא כוח בונה לחיים.
אגב, גם באופן שבו מציינים, אז יש את תשעת הימים או שלושת השבועות, שגוזרים עלינו התנהגויות מנהגי אבלות, ואחר כך מגיעים לטו באב.
בדיוק כך, אפשר אפילו להגיד, מגיעים בסוף בסוף ליום כיפור.
כן.
תראי, שלושת השבועות הללו הם רלוונטיים במיוחד השנה, מפני שמה שהם נועדו לעשות זה לבנות את אותו לחץ וחרדה שבדרך כלל בשנים כתיקונם אין לנו, אנחנו לא חופים אותם. יוזיין בתמוז זה היום שבו התחיל המצור אחר, סליחה, אפילו ב... נבקעה העיר, ולוקח זמן עד שהעיר חרבה, המקדש עולה בלהבות ואנחנו חרבים. אבל ביוזיין בתמוז אומרים לנו חכמנו זיכרונם לברכה, קרה עוד אירוע במהלך ההיסטוריה, והוא האירוע של שבירת הלוחות ברדת משה אחרי מעמד הר סיני מהר סיני. הוא יורד מן ההר, הוא רואה את העם רוקדים במחולות סביב עגל הזהב, ואז נשברת הקונספציה, אז נשברות הלוחות. והלוחות האלה, שבירת הלוחות, מלווה אותנו מי"ז בתמוז, דרך תהליך ארוך ארוך של תיקון, עד קבלת לוחות שניים ביום כיפור. באמצע יש לנו את יום החורבן הגדול של תשעה באב.
וכשאנחנו רגע לוקחים את היום או האירועים הכל כך משמעותיים הללו, באמת שגם קיבלו הרבה מאוד פנים וגוונים במעלה הדורות, ואנחנו לוקחים אותם להיום. אז אם הייתי מבקשת אותך לזקק, למה הם אולי, מהו המוסר שאנחנו אמורים לקחת מזה ולנסות לאמץ בימים אלו? אז מה היית אומר?
אז אני חושב שאפשר לחלק את זה לשני ממדים. אפשר לחלק את זה למימד שהוא המימד הפרטי. מה עצינו רע? מה אני טעיתי? כך אומרים לנו חכמנו זכרונם לברכה, בית המקדש הראשון חרב בגלל שלוש עבירות אישיות גדולות, כן? בגלל שפיכות דמים וגילוי עריות, ומפני שאנחנו היינו רעים באופן קולוסלי, כן? ועבדנו עבודה זרה, כך שאנחנו מרדנו בעצמנו, אנחנו כל אחד ואחד היו לו את החטאים החמורים שלו. הם אומרים בבית שני, האנשים היו צדיקים באופן פרטי, אבל מה לא היה? לא היה את הדבק החברתי, לא הייתה את ההכרה שאנחנו כולנו עם אחד, שאנחנו כולנו בסירה אחת, שאנחנו כולנו אחראים אחד כלפי השני. ואז נוצר מתח ונוצר כיתוב, ומה יותר רלוונטי אני חושב משני המסרים האלה? אמרתי לך שהשנה אנחנו חווים את חוויית המצור הגדול, נכון?
כמו לגמרי.
אותו מצור שמתחיל בעשרה בטבת ועובר דרך י"ז בתמוז ומביא לחורבן. אז הנה, יש לנו אפשרות, יש לנו עוד יום אחד התשעה באב כדי למנוע את החורבן הזה. ואחר כך יש לנו צורך לתקן את שני הממדים האלה, את הממד הפרטי, את הממד שאומר גם כשאנחנו בחרדה, אסור לנו, יש דברים שאסור לנו לעשות, אסור לנו להתעלל למשל בעצירים, אסור לנו לחטוא באופן אישי ולסנוא את האנשים האחרים בתוך העם ומחוץ לעם. אנחנו צריכים באופן ענייני לנהל את המלחמה להצלת העם והמולדת. אבל המימד השני הוא כמובן המימד הקולקטיבי. המימד שבו אנחנו אחראים אחד על השני, וכאן אני רוצה לצטט את חברי הטוב יוסי הרשקובי זכרו לברכה, שהיה מנהל בית ספר ומחנך דגול ונפל במהלך המלחמה, והוא הייתה לו סיסמה. הוא אמר לא עומלים לשון הרע על עם ישראל. כן, היום הזה הוא יום שבו אנחנו צריכים לבוא ולהגיד את חילוקי הדעות שלנו, אנחנו צריכים לנהל מתוך ראיית המשימה המשותפת שלנו. לא אומרים לשון הרע, לא מנהלים את הוויכוחים האלה עד אומינום, כנגד בני אדם, לא מנהלים את הוויכוחים האלה תוך כדי פסילת העמדות של אנשים אחרים, אלא מנהלים את הוויכוחים שיש לנו, ויהיו לנו הרבה מאוד ויכוחים, מתוך כבוד הדדי, מתוך רצון להגשים ביחד את המשימה של להיות כאן גם בשנה הבאה, של לעבור את תשעה באב ולהגיע לחג האהבה, כמו שאת אמרת, בט"ו באב. להגיע לשנה החדשה, אחרי חודש אלול של סליחות ורחמים, להגיע מהלוחות השבורים אל הלוחות השלמים ביום כיפור הקרוב.
וכמי שחוקר ועוסק בזה, ועם הרבה מאוד תובנות ששמענו מהם, ועל כך תודה, עד כמה תודה אתה לך. אופטימי שזה אפשרי?
וואו, קודם כל אין לי את הפריבילגיה שלא להיות אופטימי. שתיים, אני רואה את הכוחות האדירים שיש לנו. אני מסתובב בין החיילים, אני מסתובב אפילו עם המשפחות של הפצועים, של החטופים, אני מסתובב בתוך אוהלי החטופים, ואני רואה מצד אחד את הכאב העצום, את סף הייאוש, את החרדה מהחורבן, אבל מצד שני אני רואה את הזיק הזה בעיניים, את הנחישות, את הידיעה שאנחנו עם נצח, ועם נצח לא מפחד מדרך ארוכה, ואנחנו עם שבו אנחנו כולנו באותה סירה. תראי, אנחנו פה, אין מה לעשות, אנחנו כלואים פה. כשאנחנו כלואים פה, אנחנו צריכים לתת לחרדה הזאת לפתוח לנו את הלב, לפתוח לנו את הזרועות, לשים יד שכם על שכם, לאחוז יד אחת להחזיק את השלח, יד אחרת עושה במלאכה, להחזיק את הנשק ולצאת ולהילחם מצד אחד, ומצד שני לבנות את העתיד המבטיח של החברה הזאת. כמה כוחות חיים יש לנו וכמה תקווה. אז אנחנו רגילים כל שנה להתאבל באבל של תשעה באב, השנה הזאת הוא מקבל מימד נוסף, אבל אנחנו צריכים להזכיר לנו שהאבל הזה מדי שנה בשנה היה בשביל להצטער בצערה של חורבנה של ירושלים, כדי לשוב ולבנות אותה. כי זה מה שלימדו אותנו. כל מי שיודע להתאבל, להיות חלש, יודע ביחד גם להתעצם, להתחזק. ויש לנו דרך ארוכה לעשות, אבל יחד אנחנו נעשה אותה ויחד אנחנו ננצח. בזה אין לי ספק.
דוקטור שרגא בר-און, ראש מרכז המחקר במכון הרטמן, תודה רבה על הדברים הללו, והלוואי וכל מה שאמרת גם יתקיים בנו ובמהרה. תודה ושבוע מבורך.
תודה רבה וכל טוב.